לשלב של התנעה קדימה לאחר עצירה. נזכיר את התמונה הכללית, הצהרת כורש, מתחילים לחזור לארץ, מתחילים לבנות בית המקדש, ואז העסק נעצר בעקבות כתבי השטנה. עוברות 18 שנה שבתוכה מתרחשת מגילת אסתר, נכנסנו לזה הרבה לקשרים בין המגילה לבין שיבת ציון, ואז מסתיימת מגילת אסתר, הבן של אסתר ואחשוורוש שקוראים לו דריווש, הוא יהודי בעצם, הוא נותן אישור מחדש לבניית המקדש, לא לפני שחגי וזכריה המלאכי, חגי וזכריה סליחה, מעודדים מאוד את הציבור לבנות את בית המקדש, למרות הצו המלכותי שמונע אותו, וברגע שהם מתחילים לבנות, מתברר שהצו המלכותי מסתדר אחרת, ונבנה מחדש המקדש. ראינו איך הם חוגגים את ייסוד בניית המקדש, את החגים הראשונים במקדש, וזכריה מלווה את כל התהליך הזה בנבואה מיוחדת על המנורה, ודיברנו על למה מנורה, בגלל שבבית שני, ההיבט הרוחני המרכזי שבא לידי ביטוי בהיכל, זה לא ארון הברית, אין ארון הברית בבית שני, אלא יש מנורה, וזה ביטוי מהותי, בגלל שהמנורה מייצגת את התורה שבעל פה, לעומת הארון שמייצגת תורה שבכתב. בעצם המנורה, היא מבטאת את הבחינה של תורה שבעל פה, בגלל שהיא לוקחת את האור ומנתבת אותו להרבה הרבה ענפים וצדדים והיבטים. תורה שבכתב מופיעה בצורה אחת, ואז תורה שבעל פה מפשטת את התורה שבכתב בכל מיני צורות ודרכים, וגם התורה שבכתב נמצאת פנימה בקודש הקודשים, תורה שבעל פה בחוץ. דיברנו על האבן הראשה, על זה שבמקום שבו היה בקודש הקודשים, ארון הברית, יש שם את האבן הראשה, שהיא אבן השתייה, היא נמצאת שם במקום שבו אמור להיות ארון הברית, וראינו את את הצורה המיוחדת של המנורה עם הצינורות שבנבואה של זכריה. עכשיו אנחנו עוברים לנבואה נוספת של זכריה, שהיא תתחבר לשלב הבא של שיבת ציון, שבו עזרא הסופר יעלה לארץ, כאשר בעצם בסך הכל לשלוש שלבים, עליית זרובבל ויהושע, עליית עזרא ועליית נחמיה. אלה שלושת השלבים שאנחנו נפגוש. בכל שלב מתרחשים דברים מיוחדים. בעלייה של עזרא עכשיו התרחשו דברים אחרים ממה שהתרחשו בעליית יהושע וזרובבל. אבל קודם כל סיום העלייה של יהושע וזרובבל בהנחת כתר על ראשם של המלך ושל הכהן הגדול. ואני מבקש שתפתחו בזכריה פרק ו' פסוק ת'. בסדר? שזה מקביל לשנה השנייה בספר, השנה השנייה למלכות דריווש, ובספר עזרא זה מקביל לפרק ה', לפרק ו' בספר עזרא. אבל כרגע אנחנו בזכריה, פרק ו' פסוק ת'. זכריה אז בתרי עשר כמובן, הספר שניים לפני האחרון מפי הזכריה. כן? ויהי דבר אדוני אליי לאמור, לקוח מעת הגולה, מחלדי ומעת טוביה, ומעת ידעיה, ובאת אתה ביום ההוא, ובאת בית יהושע בן צפניה אשר באו מבבל, תכף נסביר מה הכוונה, ולקחת כסף וזהב ועשית עטרות, ושמת בראש יהושע בן יהוצדק הכהן הגדול, ואמרת אליו, כה אמר אדוני צבאות, לאמור, הנה איש צמח שמו מתחתיו, יצמח ובנה את היכל אדוני, והוא יבנה את היכל אדוני, והוא יישא הוד וישב ומשל על כיסאו, והיה כהן על כיסאו, ועצת שלום תהיה בין שניהן. והעטרות תהיה לחלם ולטוביה ולידעיה, ולכן בין צפניה לזיכרון בהיכל אדוני, וחוקים יבואו ובנו בהיכל אדוני, וידעתם כי אדוני צבאות שלחני אליכם, והיה אם שמוע תשמעו בקול אדוני אלוהיכם. מה כתוב פה בעצם? יש פה ציווי לזכריה לעשות פעולה. איזה פעולה? אומר לנו המלבים, לקחת בעצם מבני הגולה, שהם שלושה אנשים, מי הם שלושת האנשים? חלדי, טוביה וידעיה. הם באים כרגע מבבל. והקדוש ברוך הוא אומר לזכריה, הם הגיעו מבבל, תיקח אותם איתך, ותביא את הזהב שהם מביאים איתם. הם מביאים איתם זהב וכסף. ותעשה שתי עטרות, עטרה אחת מכסף, עטרה שנייה מזהב, העטרות מיועדות לזרובבל, שהוא המנהיג המדיני, הוא מזרעו של דוד, וליהושע, שהוא הכהן הגדול. מיועדות אתרות לשניהם, והוא אומר לו להגיע לבית יאשיה בן צפניה, שאליו הם הגיעו מבבל, כלומר הם היו, התארחו בבית יאשיה בן צפניה, הם רק הגיעו מבבל, רק נחתו עם הכסף והזהב, והדבר שצריך לעשות עכשיו עם הכסף והזהב הזה, זה להכתיר כמנהיגים את יהושע ואת זרובבל. למרות שבעצם יהושע וזרובבל הם כבר מנהיגים עד עכשיו, הם כבר מובילים את עם ישראל בתקופה הזאת של בערך 20 שנה של שיבת ציון. אבל הכתרים האלה הם כתרים שבעצם מסיימים וחותמים את התקופה הראשונה. תכף נראה מה משמעותה של התקופה הראשונה, אבל הזרים האלה מזכירים לרד"ק את הצניף הטהור. זוכרים הנבואה של השטן שכתרג על יהושע הכהן הגדול, שהוא לבוש בגדים צועים, כי הילדים שלו נשאו נשים נוכריות, שימו לב דבר מטורף, הכהן הגדול באותה תקופה היו לו ילדים שהתחתנו עם גויות, כן? ומקטרג עליו השטן, מה זה הדבר הזה שהוא נשוי לנשים נוכריות? ואז מה אומרים? שנייה. ואז מה אומרים, מה אומרים לזכריה בנבואה? ישימו צניף טהור על ראשו. צניף זה בעצם, יש לנו את הכובע של הכהן הגדול, או את הציץ של הכהן הגדול, את זה צריך לשים על ראשו של הכהן הגדול. פה יש לנו אתרה, מין כתר, בדרך כלל כהן גדול לא לובש כתר, שמים כתר על ראשו של הכהן הגדול. אתם זוכרים מקום שבו יש כתר כהונה? איפה מופיע כתר כהונה, מושג הזה? מכירים? כתר כהונה, חבר'ה. חידון משנה? באבות, יפה, באבות, זה היה בלי זה. פרויקט השו"ת זה לא חוכמה, כן? יש לנו במסכת אבות שלושה כתרים שניתנו לעם ישראל, כתר כהונה, כתר תורה וכתר מלכות וכתר שם טוב עולה על גביהם. ובאמת בבית שני יש לנו כתר כהונה וכתר מלכות, הנה הכתרים עכשיו, ומה אנחנו חסר לנו פה? כתר תורה. אז עוד מעט נגיע לכתר תורה, בסוף יגיע גם כתר שם טוב. הרד"ק מדגיש פה, יש לנו איזה כפילות, מצד אחד כתוב לחלם ולכן, ומצד שני כתוב לחלדי ויושיה. אז הוא אומר חלדי זה חלם, וכן זה יושיה, פשוט היה להם שתי שמות, או שהיה להם שם אחד ותרגום לשם הזה, בסדר? ויותר מזה, המשנה במידות אומרת שאת הזרים, את הנזרים האלה, את הכתרים האלה, קבעו בהיכל במקום גבוה לדורות. וזה מה שכתוב בפסוק, אם נחזור רגע לפסוקים שקראנו, אמרנו, לקוח מעת הגולה מחלדי ומעת טוביה ומעת ידעיה, ובאת אתה ביום ההוא, ובאת בית יהושע בן צפניה, אשר באו מבבל, ולקחת כסף וזהב, ועשית עטרות, ושמת בראש יהושע בן יוצדק הכהן הגדול, ואמרת אליו, כה אמר אדוני צבאות למור, הנה איש צמח. מי זה איש צמח? מי זה איש צמח פה? המשיח. המשיח. איפה אתה ראית שהמשיח נקרא צמח? מה, מה? בסנהדרין. בכל? בסנהדרין הגמרא אומרת, וחוץ מזה, יש לך בתפילה את צמח דוד עבדך אומר אתה צמיח, אבל הרבה לפני זה, כשבנבואה הראשונה שבה מופיע משיח כנבואה, שזה בספר ישעיהו, אז אנחנו אומרים, ויצא חוטר מגזע ישי, ונצר משורשיו יפרה, ושם מתואר המשיח כאיש שיש לו רוח עצה וגבורה, רוח חוכמה ובינה, כן? ושהוא יביא המון עמים לירושלים, והוא ילמד את כולם תורה, זה המשיח. והאמת שהמילה משיח נאמרה על כל מלך בישראל, גם על שאול נאמרה המילה משיח, וגם על דוד המלך נאמר, נכון? והלאה, אז משיח זה בעצם המשכיות המלכות בישראל, ובנביאים היא הופכת להיות דמות המלך העתידית שתבוא בגאולה השלמה. וגם פה, אומר זכריה, תדע לך שזרובבל, שהוא עכשיו זרובבל, הוא בעצם פחת מואב, פחת יהודה, בסדר? כלומר, הוא פחה של מחוז יהודה. אפשר לומר שיש לו מין תפקיד שהוא באמצע בין ראש עיר לבין שר בממשלה כזה. הוא לא מלך, אבל יש לו תפקיד של אזור מסוים בארץ ישראל. אפילו אפשר לומר שלשר היום בישראל יש הרבה יותר שליטה ממה שהיה לזרובבל באותה תקופה. הוא פחה מטעם הפרסים על אזור יהודה, אבל מבחינת, מצד האמת, הוא הצמיחה של המשיח. ואומר כאן הרד"ק, באמת, זה נקרא צמח כי זה הדרגתי, כמעט כמעט. זה צומח באופן הדרגתי ואיתי, אבל בסופו של דבר זה יצא בשלמות. חייב להגיד פה בשם הרב עודד וולנסקי, סיפור שהוא סיפר, שהוא היה במונית מתל אביב, הביתה לירושלים, והנהג מונית אומר לו, תגיד, מה יהיה, אתה אומרים שתבוא הגאולה, ויש רק צרות, ותראה איך נראית המדינה שלנו וזה, הוא ככה בדרך אומר לו, תשמע, הגאולה הולכת לאט, ומסביר לו למה, ובנחת ככה, מביא לו את דברי חזל, כמעה כמעה, שהכל הולך באופן הדרגתי מאוד, ואז כשמגיעים לירושלים, הוא אומר לו, טוב, היה נחמד לדבר עם הרב וזה, הוא אומר לו, תגיד, אבל איך קוראים לך? לא שאלתי את השם שלך עדיין. אז הוא אומר לו, קוראים לי צמח. אז הנה, בשם שלך יש את כל מה שדיברנו בדרך. שהמשיח נקרא צמח, למה? כי זה בא באופן הדרגתי. זה עניין הדרגתי, זה כמעט כמעט. יש פה איזשהו תהליך, רואים עכשיו בשיבת ציון דמות, שזרובבל, שהוא פחה מטעם הפרסים על אזור יהודה, אין עדיין עצמאות מדינית, היכל נראה קצת מצ'וקמק וחלש, אבל זה נקודת התחלה של גאולה, ומזה זה אחרי זה יצמח ויגדל הרבה יותר. ואז ממשיך זכריה ואומר, והוא יבנה את היכל השם, מה זאת אומרת הוא יבנה את היכל השם? הרי היכל השם כבר בנוי, נכון? אז יכול להיות שהנבואה הזאת נמרה עוד קצת לפני, שסיימו לבנות היכל, ויכול להיות שיבנה, הכוונה היא, יחזק את הבניין, והוא יישא הוד וישב ומשל על כיסו והיה כהן על כיסו והצד שלום תהיה בין שניהם. כלומר, כשמביאים ביחד שתי כתרים למלך ולכהן גדול, מה יכולה להיות הסכנה הגדולה? לסכסוך, כמו שגם אחרי זה קרה, וכמו שהיה בבית ראשון, סכסוך בין הכהן למלך. וגם בהמשך של בית שאנחנו רואים שמי שתופס את המלכות זה הכהנים. אבל פה יש שלום בין הכהן מזרע אהרון לבין המלך או הדמות במקום מלך שמזרע יהודה. ואז כתוב, והעטרות תהיה לכם ולטוביה ולידה ולכן בין צפני הזיכרון בהיכל השם. בגלל הפסוק הזה לזיכרון בהיכל השם, לכן תלו את זה בהיכל, את הכתרים האלה שהם יישארו שם לזיכרון שידעו, וגם היה כתוב שם את השמות של האנשים שתרמו את הכתרים האלה. כן.
הוא יבנה, כמו שזרובבל בנה את
היכל
עכשיו, אז
המשיח
יבנה את
היכל
העתיד.
כן, נכון, אבל למה זה פחות מסתדר? באמת יש איזה ויכוח במפרשים, אבל למה יותר מסתדר שהפרק שלנו מדבר על התקופה שלהם, בגלל שמדובר על פעולה שהוא לוקח מטוביה וזה את הזר, וגם כתוב, הצעת השם תהיה בין שניהם, והוא מדבר גם על יהושע והזרובבל, לכן זה נראה שזה קשור לעכשיו, אבל יכול להיות ששני הדברים נכונים, כלומר, אנחנו מדברים עכשיו על זרובבל ועל יהושע, וזה נכון גם על הגאולה העתידה, הרי כשאנחנו מסתכלים על גאולה בתקופה של זכריה, שהיא הדרגתית, בסוף אנחנו יודעים שבית המקדש היה בנוי 420 שנה קדימה, ואנחנו רואים שהתפתחה, ושעד היום חוגגים את חנוכה על הגאולה הזאת, אנחנו יודעים להגיד גם היום, שגם אם יש כל מיני שלבים בגאולה שהם שלבים חסרים, אנחנו שמחים בהם. זו הטעות הגדולה שהרבה אנשים טועים בימינו, שבגלל שיש דברים לא טובים, אז אי אפשר לסמוך בדברים הטובים. היום אנחנו חוגגים את יום ירושלים, כן, עוד מעט. אז לחגוג ולסמוך, שמחה גדולה מאוד, למרות הכאב והצער שיש במלחמה וכל החסרונות, ולסמוך בהישגים שעם ישראל משיג במלחמה, כן.
דמות של שופט, של
סנהדרין. כן, נפלא מאוד, אתה ממש מוביל אותנו לשלב הבא. נפתחו בבקשה בספר עזרא. רק השלמה אחת מפה, הוא אומר, ישמעו רחוקים ויבואו, והיה אם שמוע תשמעו. והיה אם שמוע תשמעו, כלומר, אם תעשו את המצוות, אז ישמעו רחוקים ויבואו. מי זה הרחוקים? יש מחלוקת, אם הכוונה היא השלמת הגלות, השלמת האנשים שצריכים לבוא מהגלות לארץ ישראל, כי עלו באותה גולה רק 40,000 איש. 40,000 איש זה בקושי התחלה, זה צמח, זה ממש שתיל קטן, זה לא עץ גדול. אז הוא מבטיח שיבואו עוד רחוקים, ויש אומרים שהכוונה היא לגויים, שיבואו מארץ רחוקה. זה מקביל לשני הצדדים שהבאנו אני ושחר קודם, כלומר, אם מדובר פה על העמים, זה תהליך שעוד הוא הרבה אחרי בית שני, ואם מדובר פה על היהודים שיבואו מהגולה, אנחנו יודעים שבאמת בהמשך בית שני, היהדות בארץ ישראל גדלה והגיעה למיליונים. וכאן אנחנו מגיעים לספר עזרא פרק זין, ובפרק זין של עזרא, סוף סוף מופיע עזרא. שימו לב שבספר עזרא, כשאתה מגיע לפרק זין, אתה לא שומע על עזרא. כאילו עזרא כותב את הספר, אבל עוד לא מסופר עליו בכלל. למה? אנחנו נגע בזה עוד מעט. מה כתוב בפסוקים? ואחר הדברים האלה במלכות ארתחשסטרה. במלכות שלו, שהוא היה מה? הוא היה מלך פרס. ואיך זה מסתדר עם המלכים שאנחנו מכירים? אנחנו מכירים קורש, לפני קורש, אנחנו מכירים דריה ושמדי, קורש הפרסי, אחרי זה יש לנו את החשברוש המוכר והידוע, ואז זה דריווש. אז אומר לנו אבן עזרא שזה דריווש, אלא מה? שהוא נקרא בשם שכל המלכים הפרסים נקראו, כמו שיש לנו הרבה פרעו. יכול להיות שלכל פרעו כשהוא נולד היה שם פרטי, בזמן שאבא שלו היה הפרעו, וכשהוא התמנה למלך קראו לו גם פרעו, אותו דבר פה. מה? בכל? כן, כן, אז זה מה שמובא פה. אבן עזרא מביא, אמרו חכמינו ז"ל, בסדר? עכשיו, מיוחס עזרא, שימו לב לייחוס שלו, עזרא בן שריה בן עזריה בן חלקיה בן שלום בן צדוק בן אחיתו בן אמריה בן עזריה בן מריות בן זכריה בן עוזי בן בוקי בן אבישוע בן פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הראש. הכהן הראש, כלומר הכהן הראשון שהיה. אז יש לו ייחוס ישיר לאהרון הכהן. יש עדיין היום כהנים שיש להם ייחוס עד אהרון הכהן, והנפקמינה היא מאוד גדולה. כשאתה רוצה להיות בטוח שהבן אדם כהן, כדי להביא לו נגיד פדיון הבן, או נגיד מי שיעבוד בית המקדש, אז כשיש ייחוס זה מוודא את העניין. למרות זאת אנחנו סומרים היום על חזקה, ברכת כהנים נגיד. עולים גם אנשים ומברכים אפילו שהם לא, אין להם ייחוס מסודר בספר. אבל בכל זאת עולים. בכל מקרה לעזרא יש ייחוס עד אהרון הכהן, אגב, מי מיוחס דור עשירי לעזרא? אתם זוכרים מהגמרא? אני עושה יום חידונים קצת. מה? בכל. לא הלל. הלל הוא מזרע בית דוד. אבל יש לנו את רבי אלעזר בן עזריה, שהוא דור עשירי לעזרא, אומרת הגמרא, כשממנים אותו. נכון? אז הוא ממשיך. יש המשכיות, הוא נעשה נשיא, כשהורידו את רבן גמליאל. אז יש המשכיות באמת לשושלת הזאת שממשיכה מדור לדור. מה זה אומר השושלת הזאת? היא מביאה באמת את העוצמה המשפחתית של היכולת להמשיך מדור לדור. אנחנו לא רואים את זה אצל כל אחד, אצל משה רבנו נגיד, אין את הדבר הזה, נכון? זה חלק מהעולם המשפחתי בכלל של הכהונה. התורה בפרשת אמור שקראנו לו מזמן, מדגישה מאוד את העולם המשפחתי בכהונה, שהוא בעצם הופך את המסירה מדור לדור, ממסירה שכלית של תלמיד ורב, למסירה משפחתית שבעצם נקלטת בתוך זרימת החיים עצמה. עכשיו, עזרא מיוחס לאהרון, אגב, הייחוס הזה מופיע גם בספר דברי הימים, בשינויים קלים, ויש איזה דיון פה מפרשים. עזרא עולה מבבל, אומר הספר, הוא עזרא עלה מבבל, והוא סופר מהיר בתורת משה, אשר נתן אדוני אלוהי ישראל, ויתן לו המלך כי יד אדוני עליו כל בקשתו. אז קודם כל, עזרא הוא איש התורה, פה יש מענה לשאלה שמנחם שאל, איפה הוא כתר תורה? המלבים פה אומר, יש לנו על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. עבודה היה לנו, בנו את בית המקדש, זה השלב הראשון של הגאולה, זה מתרחש עם זרובבל ויהושע. ואז כבר יש לנו מלך ויש לנו כהן גדול. אבל אחר כך יש לנו על התורה, שזה עליית עזרא. בסופו של דבר, כשיעלה נחמיה, יהיה לנו על גמילות חסדים, כי נחמיה יהיה זה שידאג למצב החומרי של ירושלים. אז יש לנו בעצם שלוש שלבים של הגאולה, כשהגאולה של בית שני מתחילה מהתגלות אלוקית, שזה ההיכל, ממשיכה ללימוד תורה, ואז עוברת אל החיים שלנו עצמם. עזרא בא, הוא סופר מהיר בתורת משה. עכשיו, סופר מהיר, הגמרא דנה בזה הרבה, ואנחנו נראה את זה בשיעורים הבאים. עזרא סופר. מה הכוונה סופר? אומרים חז"ל, סופר אותיות של התורה. או סופר כותב ספרים. בסדר? אבל זה קשור אחד לשני. סופרים, למה נקראו סופרים? שסופרים אותיותיה של תורה. כלומר, הם מדייקים במסירת התורה מדור לדור. איפה עוד רואים את זה אצל עזרא? חז"ל שואלים, רגע, למה עזרא לא עלה מבבל עד עכשיו? למה הוא מופיע רק בפרק ז'? כבר שקורה שצירמים בכם כל המובייל, היה צריך עזרא לעלות. אז כאן זה מתחבר לאותה נקודה של המשכיות של זרע אהרון, והמשכיות של לספור את האותיות של התורה ולמסור אותה במדויק, בלי טעות אחת, בלי עוד אחת מיותרת. אז באותה מידה, גם עזרא הסופר קיבל תורה מברוך בן אריה. ברוך בן אריה הוא תלמידו של ירמיהו, כמו שרואים בספר ירמיהו. אז בעצם שלשלת הדורות עוברת דרך ירמיהו, ברוך בן אריה, עזרא, ואז מגיעים אלינו. זאת אומרת, ומי שיסתכל גם ברמב״ם בתחילת משנה תורה, הרמב״ם מונה את השרשרת של הדורות, איך התורה נמסרת מדור לדור, והחוליה שמקשרת זה ברוך בן אריה ואז עזרא. ברוך בן אריה היה בבבל, הוא היה מבוגר מאוד, כן, הוא תלמיד של ירמיהו. זאת אומרת שהוא היה בערך נגיד בן 20 נגיד, בימי החורבן, אז עכשיו אנחנו 70 שנה לחורבן, אז הוא צריך להיות בן 90, הוא נמצא בבבל, עזרא נשאר איתו עד שהוא נפטר, ואז עזרא עולה לארץ ישראל. אומרת הגמרא, מכאן שגדול תלמוד תורה מבניין בית המקדש. כן? כשאתם בסדר בוקר לומדים, תחשבו על הרעיון הזה. גדול תלמוד תורה מבניין בית המקדש. כן? אז הוא עולה עכשיו, עכשיו הגיע הזמן לעלות לארץ ישראל, והוא לא סתם עולה, הוא מביא איתו את ההמשכיות של התורה, ומה שהוא יעשה בפרקים הבאים זה לחזק בדקה של תורה בעם ישראל, כשהדגש הכי חזק זה אנשים שהיו נשואות, הנשים הנוכריות, שבעצם ההתבוללות שהתרחשה באותה תקופה, תחשבו איך איש כזה שמוסר מדור לדור ומעביר, מתייחס ורואה את המצב שבו ילדים גדלים עם אמהות גויות בעם ישראל, ונוצר נתק של ההמשכיות היהודית, ושם הוא בא ומקפיד, אחת התקנות למשל שהוא תיקן בדבר הזה, זה תקנה שכל יום שני וחמישי מה יהיה? בכל? קריאה בתורה הוא תיקן, נכון? אבל לא לזה התכוונתי, וקריאה בתורה באמת מבטאת את המשכיות התורה, שהוא דאג לזה שלא יעברו שלושה ימים בלי תורה לעם ישראל, מה עוד הוא תיקן אבל בשני וחמישי? בכל? תחנון לא, זה לא הוא. מה? תגיד בקול רם בבקשה. אפשר לטעות חבר'ה, בסדר, עדיף לנסות. כן, אז הוא תיקן שיעברו רוחלים, מעיר לעיר כל שני וחמישי, וימכרו מבשמים ותמרוקים לנשים ותכשיטים. למה? עם ישראל עלה מבבל, מי שעלה זה עניים, הבנות היו נראות בהתאם, והוא דאג לזה שיהיה ערכת טיפוח לבת, כדי לחזק את הדייטים, שיהיה נישואים של נשים יהודיות. זה חלק מתקנת עזרא. הוא תלמידו של ברוך בן אריה, והוא עסוק בקדושה ובתורה, והוא עסוק גם בזה שהשידוך יהיה טוב. אז כשהבחורצ'יק יוצא לדייט, הוא אומר לו, רגע, תסדר את עצמך, תראה טוב, תתרגן, תסדרי את עצמך, תרגני, כדי שיצליחו, כן? רואים את זה מאוחר יותר אצל רבי יהודה, אצל רבי יהודה הנשיא גם כן, שבמקביל לזה שהוא עסק בעריכת המשנה, אז גם כן כשבאו אליו חתן וכלה, הוא דאג לזה שיהיה להם כוח, ושיהיו יפים, ושיהיו מהירים, שלא יהיו... אז זה גם כן חלק מהתהליך של עזרא הסופר כשהוא בא לתקן. כתוב כאן פסוק ו', והוא עזרא עלה מבבל, והוא סופר מהיר בתורת משה, אשר נתן השם אלוהי ישראל, ויתן לו המלך כיגד השם אלוהיו, עליו כל בקשתו. מה זה המלך? מאיזה מלך זה? מה? בכל? מלך פרס. איך קוראים לו? דריווש. שהוא דריווש. שהוא יהודי. אז כשעזרא הסופר בא אליו ואומר לו, הקדוש ברוך הוא אמר שאתה צריך עכשיו לתת, אז הוא פותח את האוצרות ונותן לו לעלות לארץ ישראל עם האוצרות האלה. ואז בפסוק זין, ויעלו בני ישראל ומן הכהנים והלווים והמשוררים והשוערים והנתינים אל ירושלים בשנת שבע לחשתתרא המלך, ויבוא ירושלים בחודש החמישי שנת השביעית למלך, כי באחד לחודש הראשון הוא יוסד המעלה מבבל,
ובאחד לחודש החמישי בא אל ירושלים, כי יד השם הטובה עליו. עכשיו, החודש הראשון זה חודש ניסן. אומרים חזל, איך חודש ניסן, זה החודש, זה בשנה השביעית למלך, וזה מתאים למניין השנים, כן, הגמרא עושה שם חשבון שנים, ואת הגמרא מנו לדריווש מניסן כמלכי ישראל. דריווש אומר, עכשיו בלוחות השנה תקבעו את הלוח שנה שלי מניסן, כי אני כמו מלכי ישראל עכשיו, לא כמו מלכי אומות העולם שמונים מתשרי. כן, לפי האביב, לא לפי הסתיו. כשמלך ישראל מולך, זה אביבי, זה מלא חיים. כשמלך גויים מולך, אז זה סתיו, כן, זה מתייבש. בכל מקרה, חצי שנה לוקח המסע מבבל. למה? אז אנחנו נראה בהמשך, יש הרבה הפתקאות במהלך המסע הזה. זה לא שזה כזה קל לקחת איתך כמות כזאת של כסף במדבר. כשאתה הולך במדבר עם הרבה כסף, עלולים להיות שודדים. ישדדו אותך, אתה הולך עם שיירות כבדות. אז הולכת שם, יוצאת שיירה מאוד מאוד גדולה, לוקח להם חצי שנה מבבל לעלות לארץ ישראל. וזה יסוד המעלה, יש יסוד המעלה, כלומר את השלב שבו הם יוצאים לדרך, אם קוראים לזה יסוד המעלה, זאת אומרת הייתה מסיבת יציאה לדרך, מסיבת גיוס, כולם מתרכזים בבבל, עכשיו אנחנו יוצאים לארץ ישראל, לא כמו שהיה לפני 20 שנה שקורש אמר לצאת והגיעו ככה מתאימה, פה זה עלייה כזאת מכובדת יותר, יש פה לוויים, כהנים, משוררים, שוערים, יש גם נתינים, נתינים מה זה אתם יודעים? יפה, זה גבעונים, כן, זה הגבעונים שבימי יהושע הם בעצם כנענים שהצטרפו כאילו תחת החסות הישראלית כחוטבי עצים ושואבי מים, הם לא יכולים להתחתן עם ישראל כי הם גויים, אבל הם כאילו הסתפחו לעם ישראל, מה שנקרא עובדים זרים, אז בעצם הסודנים עלו איתם, בעצם, זה הרעיון, כן, וזה יוצר אחרי זה הרבה בעיות, כמו שאנחנו יודעים היום, כן, כשאתה מביא איתך אנשים לתוך מדינה שאתה מקים ונמצאת בהקמה, כל מיני אנשים שלא קשורים ולא מזדהים איתה באמת, זה רק יוצר בעיות, אז הם עולים איתם גם, כן? כי עזרא הכין לבבו לדרוש את תורת השם ולעשות וללמד בישראל חוק ומשפט. עזרא מגיע לשנות בממלכה שמקימים פה מחדש בשיבת ציון, מגיע לשנות את המצב התורני ולתקן אותו. עכשיו, מפסוק י' א', יהיה לכם קשה לקרוא בעצמכם, כי זה בארמית, כן? אז אני אקרא מתוך התרגום של הרב דן בארי, ותסמכו עליי שזה מה שכתוב, וזה תקציר האיגרת, רק בגלל שאין דפים היום, אז תקציר האיגרת אשר נתן המלך הרשעתך לעזרא הכהן הסופר, סופר דברי מצוות אדוני וחוקיו על ישראל. מלך המלכים לעזרא סופר החוק של אלוה השמיים וגומר ואתה ממני ניתן צו, אשר כל מתנדב במלכותי מעם ישראל וכהנה והלוויים ללכת לירושלים ממך ילך, מפני שמנפני המלך ושיבת יועציו שלוח לפקח על יהודה ועל ירושלים בחוק אלוהיך אשר בידיך. כלומר מי שרוצה יכול ללכת. ולהוביל כסף וזהב אשר המלך ויועציו התנדבו לאלוה ישראל אשר בירושלים משכנו. יש תקציב מהאוצר בשביל המקדש, וכל כסף וזהב אשר תמצאו בכל מדינות בבל, אם התנדבו את העם והכהנים מתנדבים לבית אלוהיהם אשר בירושלים, כל מי שירצה להוציא כסף מבבל, אתם יודעים שכשיהודים עלו מכל מיני ארצות ארצה, עכשיו הציונות, אז כל מי שעלה, היה צריך להשאיר את הכסף חוצה, את שסבא שלי עלה מהונגריה לארץ ישראל, צריך להשאיר את כל הכסף שלו מהונגריה, לא יוכל להוציא כסף מהמדינה. כן? למה? כי בבת אחת המון אנשים נוסעים, לוקחים את הכסף, זה יוצר מה? מבחינה כלכלית? יוצר דרפלציה, ההפך מאינפלציה, כלומר, ערך המטבע עולה, אין להשיג מטבע, ואז אפילו שיש שפע בשוק, נוצר עוני. בסדר? תופעה יחסית נדירה, אבל יכולה לקרות אם המון אנשים בבת אחת מוציאים את ההון שלהם, וקונים מוצרים בכסף, אז כאילו מוכרים את המוצרים שלהם, כדי להשיג כסף, אז הערך של הכסף עולה יותר מדי, זה נקרא דרפלציה. בדרך כלל זה לא קורה, בדרך כלל יש אינפלציה, אבל זה גם כן בעיה כלכלית, ולמרות הבעיה האפשרות הכלכלית הזאת, בא מלך פרס ואומר לו, אפשר להוציא את הכסף. ומשום כך מהר תקנה בכסף הזה שברים, מעילים, כבשים ומנחותיהם, ונזכם ותקריב אותם, המזבח שבית אלוהים, אשר בירושלים, ומה שעליך ועל אחיך ייטב בשאר הכסף והזהב, לעשות כרצון אלוהיכם תעשו. קודם כל, תבטיח להשתקריב קורבנות, חוץ מזה, צ'ק פתוח. והכלים אשר ניתנים לך לעבודת בית אלוהיך, אשלם לפני אלוה ירושלים, אשר צורכי בית אלוהיך שיתפול לך, לתת תיתן מבית גנזי, ממני אני הרתשתך המלך, ניתן צו לכל הגזברים אשר בעבר הנהר, שכל אשר ישאלכם עזרה הכהן, סופר החוק של אלוה השמיים, מהר יעשה. כלומר, יש לו בעצם מין אישור מהמלך, צו מלכותי, שאם עכשיו הוא עובר באיזושהי תחנה והם צריכים מספול הסוסים, או קריות לאנשים שעייפים וכל מיני דברים כאלה, חייבים לתת להם כל המקומיים שנמצאים באותו אזור שהם בדרך. עד כסף כיכרים 100, ועד חיטים קורים 100, תחשבו כמה זה קור, אתם יודעים כמה זה קור? קור זה 10 שאה. נגיד שכתוב בספר בראשית, מארי 3 שאים, נכון? שאומר אברהם לשרה, להכין 3 שאים. כמה אפשר להכין משלוש שאים של קמח? אז תבדקו פעם, זה יוצא בערך 150 לחמניות. למה שרה הכינה כל כך הרבה? כי צריך לתת לאורחים שלהם מה לאכול עד שהם יגיעו לתחנה הבאה. אוקיי? עכשיו, שאה, 10 שאים זה קור. 100 קורים זה כמות העצומה שיכולה להכיל אלפים לזמן משמעותי. בסדר? אז זה הצו יכול לחייב כל בן אדם בדרך, כל גזבר בדרך, לפתוח את המחסנים של המלכות ולהביא לשיירה אוכל בדרך ומלא זהב. ועד יין בתים 100, ועד בתים שמן 100, ומלח שלא כתוב. מלח באותה תקופה היה יקר, היו פעמים שהיו אנשים משלמים משכורות במלח. כן? זה היה מטבע בחלק מהתקופות. מה אתה אומר?
אמרת לחבים וזהב, לחבים ברור לנו צריכים...
זהב זה לא משקל, זהב זה להביא לירושלים, זה חלק ממה שצריך לקחת. כן, אם רוצים להביא זהב לבית המקדש, את תשכח שזהב זה גם המון שפע כלכלי. בעצם בניית המקדש, מעבר לזה שהם בנו את המקדש, יצרה עוד דבר, היא הפריחה את השממה של הארץ. הארץ הייתה חריבה, ברגע שאתה עכשיו בונה בניין גדול כזה, ומשקיע השקעה גדולה במוקד כזה, זה יוצר ממילא נותני שירותים רחבים, שכולם מתפרנסים, וזה מניע את כל הכלכלה. מחיה את העסק מחדש. כל אשר ממנו ניתן, כל אשר מצב אלוה השמיים יעשה בזריזות לבית אלוה השמיים, שלמה יהיה קצף המלכות, המלך ובניו. כלומר, חלק מהצב זה החשש, של מלכות פרס ממצב שבו בית המקדש חרב, ובגלל זה כל האימפריה תהיה בסכנה. אם אין בית מקדש, אז אנחנו בסכנה, כי הקדוש ברוך הוא זה. מזכיר לכם בסוגריים מה שאמרנו כבר, שבמלכות פרס באותה תקופה אמונה היא אמונת זרתוסטרה. שזה אומר אמונה בשני אלים, אחד טוב אחד רע. זה כמעט מונותאיזם, אבל עוד לא. בסדר? למה זה משמעותי? כי אלוהי השמיים זה האלוהים הטוב. יש גם את האלוהים הרע, צריך לטפל בו, בשביל זה עליהם חג האש, שהם היו גונבים את האש מכל המקומות ושמים במקדש של אותו אל רע. אבל בדרך כלל הם משתדים להשקיע באל הטוב את המניות שלהם, וזה לא היה השמיים, כלומר הקדוש ברוך הוא, מבחינתם. ולכם מודיעים שכל הכהנים והלוויים המשוררים והשוערים הנתינים עובדי האל הזה, מנדה בלו והלך אין סמכות להטיל עליהם. כלומר, אסור לקחת מהם מיסים. מכירים את המילה בלו? על הדלק יש בלו, נכון? זה... ביטוי, זה מס בעצם. אי אפשר לקחת מס גולגולת, מס הכנסה, מעם, ארנונה, לא יודע מה, לא לוקחים מהלווים והכהנים. ואתה עזרה כחוכמת אלוהיך אשר בידיך מנה שופטים ודיינים, שיהיו דנים את כל העם אשר בעבר הנער לכל יודעי חוקי אלוהיך, ואשר לא יודע, תודיעו. כלומר, אתה עכשיו בכסף הזה גם מקים מערכת רבנות, סנדרין, דיינים שדנים את העם, ומקים מערכת השכלה תורנית, שכל העם ידעו מה ההלכה אומרת. וכל שלא יהיה עושה החוק של אלוהיך והדין של המלך, מהר הדין יהיה נעשה ממנו, אם למוות, אם לחרם, אם לעונש נכסים ולאסורים. כלומר, עכשיו עזרא מקבל את היכולת לדון למוות, להטיל עונשים כספיים, עונשים פיזיים, מאסר. ברוך אדוני אלוהי אבותינו, אשר נתן כזאת, זה כבר אומר עזרא, כן, אשר נתן כזאת בלב המלך לפאר בית אדוני אשר בירושלים, ועלה את החסד לפני המלך ויועצב לכל שרי המלך הגיבורים, ואני התחזקתי כיד אדוני אלוהי עליי, וקבצה מישראל ראשים לעלות אימי. אז בעצם ככה מסתיימת העלייה של
פתיחה, יסוד המעלה של עליית עזרא, אנחנו כבר לא נקרא את העלייה עצמה, אלא בעצם קראנו את יסוד המעלה של עזרא, שעולה מבבל לארץ ישראל, והעלייה שלו היא עלייה כבר יותר גדולה, כן? אצלנו זה העלייה השנייה עכשיו, כן? עלייה הרבה יותר גדולה ומשמעותית, אתם יודעים שבהיסטוריה כשאומרים העלייה הראשונה והשנייה, זה בעצם פרשנות. למה? כי העלייה הרבה עליות לפני העלייה הראשונה. כן? אז זה שאתה קורא לעלייה הראשונה, העלייה הראשונה זה בעצם אמירה שהעליות הן עליות חילוניות, כן? ולא נותן את כל העליות שהיו לפני, זה פרשנות. פה זה פיזי, פשוט העלייה הראשונה שהייתה עבר מבבל לארץ ישראל, זה בימי זרובבל ויהושע. העלייה אחרי זה, זה העלייה של עזרא שעולה, האופי בין העליות, העלייה הראשונה מקדש, העלייה השנייה תורה, כן. כי יש פסוק בספר יחזקאל שאומר מלכה ושריה בגויים אין תורה. אוקיי? זאת אומרת, מה זה תורה? אז זה אומרת הגמרא, מיום שחרב את המקדש, אין לו לקדוש ברוך הוא בעולמו, אלא דלת אמות של הלכה. אז קודם כל יוצא שדלת אמות של הלכה זה מושג שלילי. אוקיי? והגמרא אומרת, מיום שחרב את המקדש, אין לך ביטול תורה גדול מזה. זאת אומרת, שמה זה ביטול תורה? ביטול תורה זה שאי אפשר ליישם את התורה במדינת ישראל. כלומר, בן אדם שמחליט, אני יושב בבית המדרש, ולא מיישם את התורה במדינת ישראל, הוא מבטל תורה. בן אדם שיוצא מבית המדרש ליישם את התורה במדינת ישראל, הוא מקיים את התורה. ולכן עזרא, עכשיו, זה לא אומר שלא צריך ללמוד את התורה. אם אני לא אלמד את התורה, אני לא יודע מה ליישם, גם אני לא יודע איך לבטא. אבל כשאין לך בנייה של התורה בעם ישראל, בפועל, מימוש ויישום של הדברים, זה חלק מהעלייה של עזרא. עזרא עוזב את בית המדרש של ברוך בן נריה בבבל, ועולה לארץ ישראל, ויש פה אמירה. אנחנו יוצאים מהמצב שבו הקיום היהודי שלנו בא לידי ביטוי רק באופן של למידה, ועוברים לקיום יהודי של יישום ועשייה בפועל. כן.
אם ככה, בבל היה אמור יותר לקנות, הוא
מחב
את ירושלים יותר מאשר לבנות בית המקדש,
שזה
מה שהוא
מתח לססר. מי?
זה
הוא
מראה,
כי
אם אנחנו
רואים שהעלייה... לא, אז שים לב איך מופיע בית שני, שזה הפוך מהתקופה שלנו. הוא מופיע מלמעלה למטה, קודם כל קודש, ואז תורה, ואז חומות ירושלים. בסדר? בתקופה שלנו זה יתראות הדלטטה, כלומר, גם שם זה סוג מסוים שיתראות הדלטטה, וצלנו לגמרי. זאת אומרת, קודם כל יש ציונות חילונית ועשייה של יישוב ייבוש ביצות וכיבוש הקרקע וזה, ולאט לאט מופיע הקומה של ירושלים, זה אולי מצוין יום העצמאות עם ירושלים, אחת הדרשות הבסיסיות של הרב ציודת צהל, זה הסתכל ליום העצמאות כקומה הבסיסית של הגאולה של הקיום הפיזי, לעומת יום ירושלים שעושה כבר בדרגת הקודש. אז באמת תנועה הפוכה של הדרגות והשלבים. שר כוח גדול, פגש בשבת בבוקר בשיעור בעזרת השם.